מדברים על כסף, כל מה שרציתם לדעת על כסף בעולם החדש, עם הראל אליאלי.
שלום לכל המאזינים שלנו, מדברים על כסף, פרק שלישי. היום אנחנו נמצאים עם רימון חיית, יועץ משכנתאות, כלכלן, יועץ כלכלי, מחבר הספר משכנתה יעילה, וניתן לרימון להציג את עצמו ולהוסיף.
אז שלום, שלום הראל. כן, כפי שאמרת, אני במקור, עוד לפני כלכלן, הייתי חקלאי, אפשר לומר שהתעסקתי בצמיחה כבר מילדות. אחר כך למדתי כלכלה, תואר שני, הייתי בנקאי כעשור, השקעתי בנדלן במקביל, לקחתי בעצמי 7 משכנתאות עד היום.
וואה.
ובעשר שנים האחרונות, מה שאני, כתבתי על זה ספר כפי שציינת, בעשר שנים האחרונות, מה שאני עושה זה באמת לפגוש משפחות ולעזור להם כל אחת להגיע לאן שהיא רוצה להגיע, כמה שיותר בקלות. אני לא אוהב את התואר יועץ משכנתאות, למרות שזה מה שאנשים מכירים, כי יועץ משכנתאות זה מין שם קוד שהבנק נתן כדי לכוון את האנשים שהדבר היחידי שאפשר לעשות כדי לממן דירה זה משכנתה ושכדאי לקחת משכנתה. אני חושב שהרבה יותר מתאים זה יועץ כלכלי כמו בעולם העסקי, משפחה זה עסק בסופו של דבר, יועץ כלכלי
חלוטין.
או יועץ מימון לרכישת דירה או משהו כזה, כי יש הרבה אפשרויות חוץ ממשכנתה. וכן, זה מה שאני עושה, ופוגש אנשים ועוזר להם להתקדם קדימה.
איך הגעת למשכנתאות, ואיך הגעת להבנה שזה המקום שאתה חושב שנכון לך לעזור בו, סליחה, מימון דיור, איך הגעת למסקנה שזה הנקודה שבה לדעתך הכי כדאי לעזור למשפחות לקבל החלטות כלכליות?
קודם כל, אני לא בטוח שהגעתי. אני עדיין משתנה ומתפתח ועושה כל מיני דברים, ואם תסתכל על הפעילות שלי אז יש לי גם הרבה דברים ביוטיוב וגם הרצאות וגם זה, אז הכל פתוח, אני עוד צעיר, רק בן 51.
בסדר, זה ילד.
בדיוק. מה שקרה זה דבר הוביל לדבר, כשהייתי בבנק לא נהניתי שם בכלל, אבל הם שילמו לי טוב, אפילו טוב מאוד. בשלב מסוים אשתי אמרה לי, תעזוב גם בלי שיש לך עבודה אחרת, כי אתה אוטוטו הולך לבית משוגעים.
וואה.
כן, זה היה מתוך 10 שנים, איזה 9 שנים חיפשתי עבודה. בכל אופן, ואז מצאתי, ברגע שהיא אמרה לי, תעזוב בלי למצוא עבודה, מיד מצאתי עבודה אחרת. אבל זה היה מקום שזה בהתחלה, למה
מוסר ההשכל היה להקשיב לאישה תמיד.
תמיד. זה היה מקום שהם לא כל כך הצליחו למצוא מישהו אחר, כי אף אחד לא היה מוכן לתנאי שלהם של בין 3 ל-4 ימי עבודה בשבוע. לי זה מאוד איטים.
מין מצא את מינו בהקשר
בדיוק,
הזה.
בדיוק, ואחר כך כשהם ביקשו להרחיב לחמישה ימים ולשעות נוספות אפילו, ולכל מיני דברים כבר לא הסכמתי, ובמקביל באמת חיפשתי איך להתפתח, והייתי כבר אחרי גם תואר בכלכלה, גם עבודה בבנק, וגם כמישהו שלקח כמה פעמים בחייו משכנתאות, אז התחלתי לכתוב על הדברים, והתחלתי לעזור לחברים ומשפחה, ובינתיים המשכתי גם לקחת משכנתאות, ולכתוב עוד, ולאט לאט ראיתי שממצב שאני עוזר כטובה, אנשים גם מוכנים שלם, ומשם זה התפתח והתפתח, כן, והיום זה מה שאני עושה בגדול.
איך הייתה החוויה, הרי עשור במערכת בנקאית, ועוד בנק זה גם מערכת גדולה, זה מערכת, זה כמעט כמו צבא.
סמי צבאית לחלוטין, כן, עם נועלים,
נועלים, ועם מורים,
ועם
מדים.
ועם גובה של המשענת בכיסא לפי הדרגה שיש לך, הכל ממוסד מאוד.
כן, עם מדים, עם הכל כמו שצריך, וזה מערכת שהיא נורא מסודרת, ואחרי כל כך הרבה שנים כשכיר, ועוד במערכת, כמו שאתה אמרת, סמי צבאית, אז פתאום להפוך אני כבר לא מדבר על השלב ביניים שהיה לך לעבוד 3-4 פעמים בשבוע, היום אתה כבר בעל עסק במשרה מלאה, והיה שם איזשהו תהליך, איך חווית את המעבר הזה? מעניין אותי מאוד לשמוע.
אז קודם כל, כמו שהבנת, לא נהנית, יש אנשים שהוודאות הצבאית היא מאוד טובה להם.
כן, אני מכיר הרבה.
לי היא הייתה מאוד רעה, אני הייתי גם תלמיד גרוע, אני הייתי גם חייל גרוע.
באמת?
כן. אז מסגרות זה לא משהו שאני טוב בו.
האמת שגם אני חייב לציין שאני אמנם הייתי תלמיד בסדר, אבל בתור חייל לא הייתי משהו. המסגרות, כמו שאתה אמרת, סמי הצבאיות, אני מזדהה איתך מאוד.
אז כן, אתה יכול לראות שגם מדהים, זה לא בדיוק הקטע שלי בחיים, אמנם זה פודקאסט, אבל אני עם סנדלים וטישרט וכאלו, אני לא טוב במדהים. אז הדבר היחידי או שני דברים הדאיגו אותי במעבר. הדבר הראשון זה שאני אעבור לעבוד לבד ואני יהיה לי חוויה של נפילה נפשית. אתה פתאום במקום אין את הללכת לצהריים עם מישהו ואין את הללכת לשתות קפה עם מישהו. נכון. ואין לך זה ואתה לבד ואתה יכול גם להעביר 10 שעות לבד אם אין לך לקוחות. ולא התנסיתי בזה לפני כן ובאמת היה לי פה חשש נפשי. לא באמת ברור למה, כי אני מאוד אוהב להיות לבד, אז אני לא יודע למה חששתי מזה, אבל לא נודע הוא גורם חשש.
תמיד.
הדבר השני זה חשש כלכלי, ואני זוכר, נעזוב רגע את ההתחלה, אני אחזור להתחלה, אבל בעצם לי אין גם היום שום ודאות. זאת אומרת, אני פותח את השבוע, נגיד יש לי הזמנות של פגישות לשבוע הבא, אולי לעוד שבועיים, אבל זה תלוי בזה שכל הזמן אנשים יגידו שהם רוצים להיפגש איתי, ואין לי מושג אם זה יקרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ויום אחד שאלתי את אשתי, ואמרנו צריך תמיד להתייעץ עם האישה, שאלתי את אשתי מתי אני אפסיק לחשוש, שבאמת לא יבוא עוד מישהו בשבוע הבא, אז היא אמרה לי מתי שתחליט.
מאי, זה חזק, זה נשמע כמו משפט שאבא שלי אמר.
כן, וזה באמת נכון, כי אותה סביבה של מקום קבוע, זה, היא נותנת ודאות, אבל זה ודאות מדומה, אתה תמיד במרחק של מכתב ו-30 יום התראה מראש מזה
כן, שתהיה
באותו
מוקדמת.
מצב,
הודעה מוקדמת.
אבל תהיה באותו מצב בלי שיש לך הכנה מוקדמת, ופה בשביל שאני באמת תהיה בלי הכנסות, אני לא יודע, צריכים 30 אנשים פטר אותי בחודש, או 40 אנשים.
הקצב צריך לרדת ממאה לאפס.
הסיכוי שזה יקרה הוא יותר קטן כמובן, אז דווקא זה אמור להיות יותר בטוח, ככל שעושים את הדברים כמו שצריך, ואני בשמחה אדבר על איך לדעתי צריך לעשות את הדברים. מבחינת המעבר, אני חושב שהדרך הנכונה לנהל אותו היא כמו שיצא לי במקרה, אבל גם מי שזה לא יוצא לו במקרה של 4 ימים, 3 ימים וכו', הוא יכול לנהל את הדברים. זאת אומרת, להכין תשתית. אנשים לומדים 4 שנים, 5 שנים, אם אתה רואה רופא שיניים, 7 שנים, לומדים איך להיות מאוד טוב במה שאתה עושה, לא לומדים אפילו דקה באיך לנהל עסק שהוא במה שאתה עושה.
ובסוף אתה עושה את זה חצי משרה אם אתה רוצה ואם אתה לא רוצה.
ולכן, כל הזמן אומרים, להיות עצמאי זה נורא מסוכן, אתה 80% לא מצליחים. בסדר, גם לנהוג זה נורא נורא מסוכן, לך תנהג בלי רישיון, תן לילד, תן לבת שלי, בת 15, להיכנס לאוטו ולעלות על הילון, 80% גם לא יצליחו, מה הסיכוי?
נכון.
אבל בוא תקרא, אם רק מישהו שהיה רוצה להפוך משכיר לעצמאי, היה הולך לספרייה וקורא 5 ספרים על איך לנהל עסק, לא יותר, 5 ספרים, כמה זמן זה יכול לקחת? 5 שבועות, לעומת תואר שלקח 5 שנים, נכון. לעשות אותו אם אתה רואה חשבון נגיד, או עורך דין, או משהו כזה, קרא 5 ספרים על איך לנהל, תבין את מערכת המס, תבין איך דברים עובדים, אז לדעתי זה הרבה יותר בטוח, ואפשר גם לראות, שכירים שרוצים להפוך לעצמאים, נוח לי לדבר על עורכי דין, סתם מישהו לצורך דוגמה, הם חושבים לעצמם, אוקיי, המשרד גובה על שעה שלי היום 500 שקלים, אני אגבה רק 250 שקלים, גם אני אקבל הרבה יותר ממה שקיבלתי קודם, וגם יהיה לי ים של לקוחות, כי מי רוצה לשלם 500 כשהוא יכול לקבל 250 על אותו שירות בדיוק כמו אותו בן אדם. אלה בדיוק אלה שכושלים ונופלים, כי הם לא מבינים שום דבר, והם לא מבינים שאף אחד לא בא למשה כהן עורך דין, למשרד יש כבר איזשהו שם, למשרד יש כבר איזשהו פאנל שבאמצעותו הוא מביא את הלקוחות.
אמת.
ואת הדבר הזה שמישהו שם להם כל יום ראשון סט של תיקים שהם צריכים לטפל,
יש לזה ערך.
יש לזה ערך מאוד גדול, כנראה הרבה יותר מאשר הפער בין 250 שקל לשעה ל-500 שקל לשעה, ואז כשהם לא מצליחים, אז הם הולכים לכל מיני קוסמים שמבטיחים להם שדרך פוסטים בפייסבוק הם יביאו לקוחות, ומהר מאוד זה כושל, כי זה היה אמור להיכשל, כי שוב, להיות עורכי דין הם למדו 4 שנים, הם לא השקיעו דקה בללמוד איך לנהל עסק, זה מקצוע שהוא אחר לגמרי מלהיות עורך דין.
גם לא למדו לשווק.
כן, לא למדו איך לנהל עסק, זה הרבה דברים, זה לשווק, זה להבין מה זה מע"מ, זה להבין שאם קיבלת כסף היום, אז אתה לא יכול ללכת איתו למסעדות, כי עוד חודשיים תצטרך לשלם מיסים על הכסף הזה.
נכון, לדעת איפה המספרים שלך עומדים.
כן, אז יש הרבה דברים בתוך הדבר הזה, והם לא היו מעלים בדעתם ללכת לתת ייעוץ משפטי לפני שהם למדו, והם כן מעלים בדעתם שהם יוכלו לנהל משרד בלי שהם השקיעו אפילו בהרצאה, בסדנה, קריאת ספר או בסדנה
כלשהי או בקורס ללימוד.
אז זה לא עובד באמת לרוב האנשים. יש לנו כבני אדם תודעה של שכירים. גם כשאנחנו הופכים לעצמאים, קשה מאוד להשתחרר מהתודעה של השכיר. מה זה התודעה של השכיר? אני עושה עבודה, צריך לשלם לי עליה. ואתה יודע, פעם דיברתי עם חבר שלי, עורך דין. שני שכירים הולכים, אנחנו הולכים להרבה כנסים, הלכנו לכנס של גלובס, ועידת ישראל לעסקים. ישבנו בשורה הראשונה עם מחברת פתוחה, נשארנו עד דקה האחרונה וכל הזמן כתבנו.
אוקיי.
אבל אם היו שולחים אותי בדיוק לאותה ועידה בתור מהבנק, אז הייתי אומר לעצמי, וואלה, אני יכול פה לקוץ את המערכת. בצהריים אני רואה שהבוס שלי הלך, אז אני גם חותך, וכן, כן, אני מקבל את הכסף במילא, בשביל מה להישאר מעבר לארוחת צהריים.
לא, זה נכון.
אז בדיוק, ברור שזה נכון, כי אנחנו רגילים, משלמים לנו על דקה. עכשיו, אם משלמים לי, אם אני רגיל שמשלמים לי על העבודה, אז אני פותח עסק, אז אני לא הולך לסדנה, כי מי משלם לי על הסדנה הזאת? אני רגיל שאני מקבל כסף על עבודה.
נכון, פתאום צריך
עבודה,
לשלם כסף
שאני, על... לא רק שאני לא מקבל כסף, עוד משלם כסף, אז, ואני צריך לקרוא ספר. מה פתאום שאני אקרא ספר? מי ישלם לי על הספר הזה? ואני משכנע את עצמי שאני לא יכול להרשות לעצמי, כי אין לי כסף, אבל גם לא יהיה לי כסף אם אני לא עושה את הדברים כמו שצריך.
נכון.
אז אני חושב, וזה אותו דבר לכתוב מאמר, וזה אותו דבר לעשות סרטון ל... יוטיוב, הערוץ שלי היום הוא בין 10 שנים כמעט, הוא עושה אלפי צפיות וכן הלאה, אפשר יכול לתפוח לעצמי על הכתף, אבל אם אני מסתכל על הגרף של הצפיות שהתחלתי, אז 5 שנים שמתי סרטונים ואיש לא צפה בהם, רוב האנשים לא מסוגלים לעשות כזה דבר, להשקיע בסרטון,
להתמיד בלי קשר לתוצאות,
כן, ושאין אף אחד לא רואה את זה, לא מדבר על אף אחד לא בא בגלל זה ולא מכניס כספים, גם היום כאילו זה לא מכניס באופן ישיר, אנשים לא מסוגלים או לא, אם הם לא, אין להם חוזק מנטלי, זה נורא נורא קשה, וזה בכל דבר, זאת אומרת, אומרים להם תעשו ספורט, אם הם היו רואים שהם משתפרים כבר אחרי שבוע של ניסיונות לקום בבוקר ולרוץ, היו רואים שהם בריאים יותר, אז היה להם הרבה יותר קל להתמיד, אבל אם אומרים להם, תעשו ספורט בגיל 50, כדי שבגיל 70 תהיו בריאים, וואלה, מי יודע מה...
גיל 70 זה כבר לא אותו בן אדם.
מי יודע, לא, מי יודע, בוא, תעזוב אותי, באמא שלך, תן לי שון. אבל
נכון, נכון, יש גם מחקרים שמראים שכשבן אדם, אומרים לבן אדם לחשוב על עצמו של עוד 30 שנה, אז בראש שלנו אנחנו מתייחסים לזה כמעט כמו בן אדם אחר. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לחשוב על עצמנו, נגיד חלילה נדרסים, או מקבלים איזה מחלה בגיל 80, ואני בן 30 או בן 50, אז בכלל זה, בראש שלנו אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה בן אדם זר.
כן, אז זה הפקדה לפנסיה, וזה ספורט, וזה תזונה, וזה חוסן מנטלי, וזה חסכונות, ואלף ואחד דברים שאנחנו, קשה לנו לסבול במרכאות היום. עכשיו, מה זה לסבול? אם אתה מתרגל לא לשתות קולה, אז זה כבר לא סבל לא לשתות קולה. בסדר? אני כבר שנים לא נגעתי בכוסית קולה. אבל אני כבר לא מרגיש שחסר לי משהו בחיים, כי אני לא שותה קוקה קולה, כמו שאני לא מרגיש חסר לי משהו בחיים, כי אני לא מעשן. אני
נכון.
רגיל שזה לא צורך שלי
הבנתי
לעשן.
הבנתי מה אתה אומר.
אז בדיוק, אז הכל עניין של איך אתה בונה את החיים סביב כל הדברים, ואז אתה תהיה גם עצמאי טוב לדעתי.
הבנתי, האמת ש...
תשובה ארוכה לשאלה קצרה.
בסדר, אבל תשובה מפורטת. רוב האנשים, שמעתי המון רעיונות איתך, שמעתי גם הרבה תוכן שלך, גם כהכנה לסקט וגם בלי קשר, ובדרך כלל מדברים איתך על משכנתאות ועל נדלן ודברים כאלה, ואני רציתי לדבר איתך דווקא יותר על העניין של, של בעל עסק, של בעלות על עסק, בגלל כמו שאמרתי, הנקודה הזאת של להפוך מבן אדם שהוא שכיר 10 שנים במערכת, כמו שאתה אמרת, צבאית, לזה היא ממש ממש לא טריוויאלית. יש לי משפט אחד שאני למדתי ממך דווקא בהקשר של מה שאתה אמרת קודם, הדבר היחידי בתור בעל עסק שהוא יותר גרוע מליצוק אני הכי טוב, זה ליצוק אני הכי זול, בהקשר למה שאתה אמרת על עורך דין. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי כל מה שאתה אמרת עכשיו זה מנטליות העצמאי מול מנטליות השכיר, ואתה לא יכול להגיד את זה מבלי שאתה נכנסת למנטליות העצמאי. כי ברגע שגילו לך במרכאות את הסוד, אז כאילו אתה כבר לא חוזר אחורה, אתה מבין שככה אני רוצה להתנהל בתור עצמאי, לא כשכיר. אז המעבר הזה הוא ממש ממש לא טריוויאלי, ורציתי לשאול אותך, אוקיי, הבנתי את החוויה שלך, אם עכשיו יש מישהו, ויש הרבה כאלה, כאילו עכשיו דיברנו על מנטליות וכל מיני דברים כאלה שהם נורא גדולים וזה, יושבים אנשים, שומעים אותנו, חלק מהם אולי יש להם איזה רעיון לפתוח עסק, ואולי חלילה, אולי הם אומרים את זה לעצמם בלב, להרוויח הרבה יותר כסף. וכאילו, מה היית רוצה להגיד למישהו כזה? שיש לו רעיון, שיש לו איזושהי מומחיות באיזשהו תחום. הוא יודע לעשות משהו טוב.
תראה, יוצא לי להגיד את זה להרבה אנשים במסגרת הייעוצים שלי. כמו שאמרתי, הייעוץ הרבה פעמים מתרחב להרבה דברים. אז יושב עורך דין שכיר, אני שואל אותו, אצלי אין דבר, בגלל העבודה שלי כקשור למשכנתה, אז אין לי את המעצור של לשאול כמה אתה מרוויח, כמו שיש להרבה אנשים.
נכון, נכון.
חייב לשאול כל אחד שיושב מולי כמה הוא מרוויח.
אני חייב להתחבר למה שאתה אומר עכשיו, כשאני פתחתי את העסק והתחלתי לתת ייעוצים, אז פתאום נעלם המחסום הזה של לשאול אנשים כמה אתה מרוויח, ושמתי לב שבעצם חוץ מאולי סקסולוג, אני הבן אדם שמכיר את הזוג בצורה הכי אינטימית. כי כמה כבר אנשים באמת יודעים כמה בן אדם הרוויח, ואם הוא עצמאי, אז גם הוא הרוויח שנה שעברה ושנה לפניה, ומתי ירד ומתי הוא עלה בהכנסות. זה דבר שהוא מטורף לכשלעצמו. והנקודה הזאת, אני חושב שאולי אם אני צריך להתחבר למה שדיברנו קודם, למה דווקא דרך משכנתה, זה כאילו אחלה תירוץ בשביל לדעת את כל הפרטים על הבן אדם, ועל הדרך לתת לו ירקות בעטיפה של שוקולד.
נכון מאוד, לפעמים הבני זוג עצמם לא יודעים כמה הם, כמה כל אחד מרוויח, ויותר מזה, עצמאים, אתה שואל אותם כמה אתה מרוויח, יש כאלה שאומרים, אני צריך להתקשר לרואי חשבון, הם לא יודעים בעצמם, עכשיו אם אתה לא יודע כמה אתה מרוויח, אתה לא תצליח להגיע למטרות שלך, אתה לא יכול לנצח במשחק הדורסלים, אפילו פעם אחת במהלך המשחק לא הסתכלת בלוח תוצאות, או בלוח כמה זמן נשאר עד סוף המשחק. זאת אומרת, אתה יכול אולי, אבל אתה יודע, אם זה מייקל ג'ורדן מולי, אז אתה יכול, הוא יצליח לנצח גם לי להסתכל בלוח תוצאות, כי זה יהיה משהו אפס. אבל כן, אבל באופן כללי בעולם, אתה מדי פעם צריך לבדוק את עצמך ולעשות תוכנית ולראות איך אתה מתקדם לתוכה, ואם אתה לא בשליטה, אז יש את האלה שיצליחו כי יש להם באמת משכורת נורא גבוהה, אבל הם היו יכולים להצליח הרבה יותר אם הם
נכון,
מתנהלים.
נכון, אני שמתי לב לתופעה הזאת אגב, של אנשים שמרוויחים הרבה, אגב גם כסחירים, הרבה נגיד זוגות
כן,
ששניהם
כן,
הייטקיסטים.
בהייטק, נכון.
לא, יש לי הרבה אצלי איזה טייפקאסט די קבוע, שיש איזה בעל, אחד מבני הזוג הוא בעל עסק מצליח יחסית, והבעל הזוג השני הוא הייטקיסט שמרוויח טוב, ופתאום יש לך זוג שמרוויח נגיד 35,000 שקלים נטו בחודש, והפטנט אצלהם הרבה פעמים, אני קורא לזה to out earn their mistakes, זאת אומרת הם מנסים להרוויח יותר מהטעויות שהם עושים הכלכליות, לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים זה מצליח פחות, באופן כללי, כשאתה מרוויח הרבה, אז אתה כאילו יכול לתת את הטעויות שלך הצידה, אבל זה לא באמת, עוזר, כי אתה תפגוש את זה מתישהו.
א', אתה תפגוש, ב', אתה מתרגל לצורת חיים כזאת, אז אתה בסוף נורא נורא לחוץ בחיים בכל מקרה, כי אתה לא קונה אחרי זה בית גדול, כי הבנק נותן לך משכנתה גדולה, ואתה קונה אוטו גדול, ואז הילדים שלך נכנסים לכיתה, שבה הילדים האחרים נוסעים לא פעמיים בשנה לחוץ לארץ, אלא 4 פעמים וזה, ואתה, הכל אתה מצליח להגדיל על ידי זה שאתה, ההכנסות עולות, אבל אני לא חושב שזה דרך נכונה לנהל את החיים בגיל 50 פלוס, לעבוד 14 שעות ביממה, אם אתה מכניס גם תנסיות וכל זה. זאת אומרת, אתה צריך לשאוף שאתה בונה לעצמך סוג של איתנות, שאם תרצה תעבוד, אבל אם תרצה לא תהיה חייב לעבוד, ואז גם מהעבודה תרוויח הרבה יותר, כי תוכל לקחת סיכונים.
הבנתי, זאת אומרת, אתה אומר בעצם, אם יהיה לי איתנות כלכלית, עוד מקורות הכנסה שהם לא רק העבודה שלי, זה ההגדרה שלי לפחות לאיתנות כלכלית, אז אני אוכל להרשות לעצמי לקחת יותר סיכונים, כי בעצם אם כבר 2,000 שקל נכנסים לי בכל מקרה, ואני רגיל להביא 10, אז זה בסדר. אני יכול להרשות לעצמי לקחת סיכון גדול יותר.
נכון, זה בדיוק זה. הרי נגיד אשתי, כששאלתי אותה מתי אני אפסיק פחד, אז היא אמרה לי, בוא, בסדר, יש את העניין המנטלי, אבל שים את המספרים על השולחן. אם אנחנו יורדים לרמת חיים מזרית, זאת אומרת, מה זה מזרית? אורז ומים. אז אתה לא חייב לעבוד, כבר יש מספיק בשכר דירה שאתה לא חייב לעבוד. נכון, אתה לא רוצה להיות עם אורז ומים, אז אתה גם רוצה לעבוד, ואתה גם אולי נהנה מהעבודה, והכל בסדר. אבל בוא, כבר אתה הגעת על מצב שקשה מאוד להכניע אותך, אתה צריך לעשות טעויות כדי שתוכנע.
אתה צריך כבר לעשות מה שנקרא, הטעויות שמאמרות על הקרן, לא רק על הרווח כאילו.
כן, אז עכשיו, אני רוצה להתרחב, אז אני כן לוקח סיכונים, אז יש לי עוד פרויקטים, אז יכול להיות, אבל אתה יודע, אבל עדיין זה תודעה שהיא שונה. לגבי מה לעשות, שאלת, אז כמו שאמרתי, כשבאים אליי נגיד עורך דין שכיר, ואומר לי, אני מתחיל בכמה אתה מרוויח, והוא אומר לי את המספר, ואז אני שואל אותו, למה כל כך מעט? כי אני יודע כמה, כבר יש לי גם מסד נתונים מסוים בראש, של כמה נכון. אמור להרוויח עורך דין, וכמה אמור להרוויח
מתכנת.
רופא מנתח, ומתכנת, ומנהל מחלקה, ומתמחה ברפואה. ואתה יודע, יש לי...
דרך אגב, זה מדהים.
בסדרי גודל.
המקצוע שלנו מאפשר לנו לדעת על הרבה אנשים כמה הם מרוויחים, ממש ואיך הם מתנהגים כלכלית גם.
כן.
שזה הרבה פעמים, כאילו, אתה מתחיל לזהות איזשהו, נגיד, להייטקיסט יש הרבה פעמים, אני לא רוצה עכשיו לתת איזשהו סטריאוטיפ, אבל יש את הטייפקאסט, אתה מכיר אותו, של ההייטקיסטים שהפנסיה שלהם אינו אלה בצורה מסוימת, הם יודעים, הם מודעים, ובעלי עסקים שמרוויחים טוב, יש להם גם טייפקאסט אחר, בדיוק אלה הפוך שאמרתי, אלה שכל הזמן מנסים להרוויח יותר מהטעויות שהם עושים בתוך העסק.
נכון, והרבה פעמים רואים רופאים שמרוויחים המון, אבל הם כל כך מותשים, שהם כבר אין להם יכולת לנהל את ההכנסות שלהם בזה, ודרך אגב, זה מקצוע מאוד שונה, לשמור על כסף ולהכניס כסף, זה שני דברים שהם שונים לחלוטין. נכון. רואים את זה בהמון מחקרים, על נגיד שחקני NBA, שהם אחרי כמה שנים אחרי הפרישה, למרות שהם הרוויחו לפעמים עשרות או מאות מיליונים,
אין כלום
כבר. הם חסרי כל, כי הם ידעו איך לעשות כסף, לא איך לשמור על הכסף.
נכון.
אז, וזוכי לוטו, ויש המון מחקרים על הדברים האלה, זוכי לוטו שחזרו לא לנקודת ההתחלה, אלא לפחות מנקודת ההתחלה.
הרבה פחות מנקודת ההתחלה, והרבה פעמים גם עם חליל הגירושין ודברים כאלה, כן. שגם אני יצא לי לשמוע כמה דברים כאלה.
אז מה, באותו עורך דין, הרבה פעמים כשאני שואל אותו, למה אתה מרוויח מעט, אז הוא אומר, נותן לי כמה סיבות, ובאמת מספר לי שהוא חולם להיות עצמאי ולהרוויח יותר. והשאלה הבאה היא גם מובן, מה אתה עושה בשביל זה? כלומר, מה אתה יודע, כי לא, זה לא צחוק. יש מישהו שלמדתי ממנו הרבה, זה דוקטור יניב זייד, אז הוא אומר, למעשה הוליווד הרסה לכל בעלי עסקים את היכולת לנהל עסק. מה קורה בהוליווד? אתה מחליט שבמקום שכיר אתה עצמאי, אז אתה שוכר משרד, שם שלט, והלקוחות רצים פנימה. ואנשים חושבים שזה מה שיקרה, אבל זה לא מה שקורה באמת. ואני אומר לאותו עורך דין, בוא, בסדר, עכשיו אתה לא יכול לצאת לעצמאות, כי יש משכנתה ויש לחץ, והילדים יגמרו את הגן פרטי, ואז יהיה יותר קל, והכל אני מבין. אבל היום אתה יכול להתחיל לבנות תשתית, לעשות ערוץ יוטיוב ולמלא אותו בתכנים אתה יכול. אני אומר לאנשים, הגעת אליי מהקריות עד לפתח תקווה לפגישה. בדרך יכולת לפתוח גוגל מאפ, היית מוצא מאות יועצים אחרים.
מאות.
בכל זאת באת עד אליי את כל הדרך הזאת, ואולי גם אני יותר יקר מאחרים. אז למה עשית את זה? כי עשית, התחברת אליי, כי צרכת משך שנתיים את התכנים שלי, כי קראת את המאמרים, כי עשית כל מיני פעולות.
נכון.
ועל בסיס זה הנחת שאני יודע על מה אני מדבר. אז אם עליך זה עבד, אז בוא תעשה אותו דבר, כדי שאנשים אחרים יגיעו אליך. זאת אומרת, היום אתה שכיר, מי מפריע לך כבר עכשיו לעשות ערוץ, ולתת תובנות משפטיות, מי מפריע לך כבר עכשיו לייצר תכנים, שהם אלה שכש... תרצה להיות עצמאי, יהיה לך תשתית שתביא לקוחות, כי אם לא תעשה את זה עכשיו, אז לא תהיה תשתית.
נכון.
המחשבה של אנשים, אוקיי, אני אצבור לי כסף, אם הם כבר מתכננים, יש כאלה שלא מתכננים, אבל אם הם מתכננים, אומרים, אני אצבור כסף, שאני אוכל לחיות ממנו 3 שנים, כי אני יודע ששלוש שנים לא יהיה לי הכנסות, ואז אני... זה... אבל זה בדיוק כמו עם לעשות כסף ולשמור כסף. למה 3 שנים? במקום לצבור כסף, או במקביל לצבירת הכסף, תצבור לך תשתית. תייצר את ה3 שנים האלה כדי לייצר תשתית.
אולי תתחיל לקבל אפילו לקוחות.
כן, אז נגיד, אולי יש הסכם שאוסר עליך, לא משנה, אז תביא אותם למשרד. גם תתחיל להביא לקוחות למשרד, קודם כל יעלו לך את המשכורת. עד עכשיו היית זה שמקבל, עושה את העבודה, עכשיו אתה מוריד הגשם, אם נזכר בגרישם, זאת אומרת, זה שמביא את הלקוחות למשרד.
וגם תיצור לך מוניטין.
מעמד אחר לגמרי, בינתיים אתה יוצר שם לעצמך וכן הלאה. ולאנשים נורא קשה, הקטע של לעבוד בלי תשלום, הוא מחסום שנורא נורא קשה לאנשים לחצות אותו, וגם העניין של באמת להוציא מעצמם. אני לא יודע, לי זה לא מתאים, אין לי על מה לדבר, אין לי זה. בסדר, הצלחת לשכנע אותי שאתה לא מתאים להיות עצמאי, אז בוא תשנה את התוכנית. אבל אם אתה רוצה לעשות את זה, אז אתה כן, אז אמור להיות לך על מה לדבר, כי הסתכל על כל בעלי המשרדים, הם כן עושים את הדברים ברמה כזו או אחרת.
נכון, נכון. טוב, אבל מעניין את מה שאתה אמרת. בעצם אמרת, בן אדם כזה, הוא סובל מהפער בין הציפיות והרצונות שלו, חלומות שלו, לבין המציאות. אחד מהם צריך להשתנות, לא יעזור כלום. או שהוא ישנה את המציאות, או שהוא ישנה את החלום. כאילו, אם הוא מחליט שהחלום לא מתאים לו, אז הוא צריך לשנות אותו.
זה בדרך כלל ככה, זאת אומרת, אחרת זה חיים של סבל. זה כמו, אתה יודע, אנשים שאומרים לי, אני רוצה חופש כלכלי. מה זה חופש כלכלי? תגיד לי איזה הכנסה חודשית אתה צריך כדי להתקיים. בוא נראה כמה אתה צריך לצבור כדי להגיע לאותה הכנסה. חופש כלכלי זה משהו ארטילאי, אתה לעולם לא תגיע למשהו ארטילאי, כי אתה לא, לא, אם זה ארטילאי, אתה לא, כמו תגיד לי, אני רוצה לשוט עד האופק. בסדר, לא תגיע לאופק.
למרות שיש כמה קבוצות בפייסבוק שמדברים על זה שאפשר, אבל...
כן, כן, זה לפודקאסט אחר. אז אתה לא יכול להגיד לי, אם תגיד לי, אני צריך הכנסה של 5,000 שקלים בחודש, אז אני יודע להגיד לך מה לעשות כדי לייצר הכנסה של 5,000 שקלים. תגיד לי שאתה רוצה הכנסה של 10,000, אני יודע מה לעשות בשביל להגיע להכנסה של 10,000 וכמה זמן זה ייקח, אבל אם אני לא אופה, אם אני נשאר ברמת הכותרת, אז יש את הפתרון של ג'ים רון, שהוא הפתרון לחופש כלכלי... בלי, בצורה קלה, ג'ים רון זיכרון לברכה, הוא אומר, אנשים רוצים להיות בהכנסה פסיבית שתקיים אותם. אז הנה, אני אתן לכם איך ב5 דקות תגיעו להכנסה פסיבית שמקיימת אתכם. אתם הולכים לדרגסטור, קונים אקדח צעצוע ב$5, נכנסים לבנק, צועקים זה שוד. תוך 10 דקות ייקחו אתכם למקום שבו ייתנו לכם 3 ארוחות ביום למשך כל חייכם, לא יהיה לכם דאגות כלכליות, לא כלום. הנה, הגעתם למטרה, אתם בחופש כלכלי, אין לכם דאגות יותר.
גדול.
אבל...
הבנתי את הרעיון, הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר, הקטע של דאגות וחופש כלכלי, זה לא, א', מעבר לזה, שזה לא הדבר הראשון במעלה בטוח, זה גם לא חייב להיות היעד, היעד זה שאני לא צריך לדאוג מכסף, כי...
אבל מה, יכול להיות שכבר היום אתה לא צריך לדאוג, כמו שהראתה לי אשתי, נכון. זאת אומרת, מה זה לדאוג? יש כאלה שדואגים כשהם מכניסים פחות מ-30,000, ויש כאלה שדואגים כשהם מכניסים פחות מ-5,000, אבל בתוך הטווח הזה, גם כל אחד יכול לעבוד על עצמו, אתה רוצה חופש כלכלי, אז אולי זה, אתה לא חייב לטוס לחול באותו מינון, זאת אומרת, אם לא תעבוד כל כך קשה, אולי גם לא תצטרך כל כך הרבה חופשות, אז בוא תעשה, אולי חלק גדול מההוצאות שלך הם בגלל העבודה, דיברנו על בגדים, על מכונית שנייה במשפחה, על איקס דברים שצריך, הרוחות בחוץ בעבודה, יכול להיות שאם תגלה שחלק גדול מההכנסה שלך בכלל הולכת לעבודה, ואם לא תעבוד,
לא תצטרך,
תוכל לחיות מהרבה פחות, אז... את חייב לה, אין שום דבר שעובד בלי מחשבון, אחי, או אין שום דבר שאפשר להשיג בלי באיזשהו שלב להסתכל גם על מחשבון, לטעמי.
זאת אומרת, אתה אומר, מעבר לעשות את החשבון ולראות באמת לאיפה אנחנו רוצים להגיע, כמה זה עולה לנו, ואיך אני מגיע לזה, להתחיל לעשות פעולות אקטיביות, להיות פרואקטיבי.
כן, תראה, יש כאלה שמצליחים בלי לעשות פעולות כמעט, בסדר? כל פעם יש פרסומת על 50 אנשים שזכו בלוטו בשנה. אף פעם לא אומרים כמה אנשים ניסו ולא זכו.
נכון, זה מה שנקרא תיאת היחזור.
אז כן, אז יש אפשרות גם להגיע בלי, אבל הסבירות שזה יקרה היא נמוכה. אז אם אתה רוצה להעלות את הסבירות, בוא תעשה תוכנית.
נכון, נכון. הבנתי. אוקיי, בסדר. אני חושב שזה יצא מאוד, מאוד בעולה ויצא פרקטי, לפחות להתחיל בלרשום משהו ולהתחיל כבר היום לעשות. במעבר חד, זרקת מקודם 7 משכנתאות, אז אנחנו מבינים מזה שאתה משקיע בנדלן, ואיך הגעת בכלל? הרי אמרת חקלאי ולומד כלכלה בבנק, וכאילו, איך הגעת להשקיע עוד 7 משכנתאות? כאילו...
כן, אז זה תמיד שואלים אותי, מה, יש לך 7 דירות? אז קודם כל, זה לא 7 משכנתאות, זה לא חייב להיות 7 דירות, אפשר גם למכור.
נכון.
אבל איך הגעתי לזה? לא יישמתי כמעט שום דבר ממה שאמרתי עד עכשיו. לא עשיתי תוכנית ואמרתי, אני אעשה ככה ואעשה ככה, והדברים יפעלו, אלא להפך אפילו... את הדירה הראשונה קניתי אחרי שעשיתי אקסל שהראה לי שלעולם אני לא אקנה דירה, פחות או יותר, כי יצאתי מהקיבוץ מחוסר כל, ובאמת, חלק גדול גרתי בתל אביב, חלק גדול מההכנסה הלכה לסחירות, והיה נראה לי שלעולם אני לא אקנה דירה, ובסוף זה גם, זה עניין מנטלי, ושקניתי את הדירה הראשונה, קומה רביעית בלי מעלית בקריית אונו, אז אתה יודע, הרבה אמרו לי, מה, אתה אידיוט, קריית אונו, גם רחוק מתל אביב, גם קומה רביעית בלי מעלית וזה, מה, אתה השתגעת לגמרי, ועוד יש מדרגות שיורדים בשביל להעלות את הארבע קומות, זה בכלל מטורף. בסדר, אבל ברגע שאתה עושה פעם אחת, ואם אתה פוחד, אז אתה יכול גם לעשות את זה יחד עם חבר בחצי-חצי לקנות, ואתה פתאום רואה שזה דבר מוביל לדבר, ואתה, יש לך יכולת הרבה יותר ממה שחשבת. נכון שהתנאים היו מעט שונים מאשר היום. אפשר היה לקחת משכנתה 75% גם על הדירה השנייה, השלישית וכולי, אבל זה לא משנה. תמיד יש יתרונות וחסרונות בכל תקופה, אז נכון. הריבית הייתה פי כמה יותר גדולה, יותר מפי 3 מאשר היום. בקושי היה, לא היה אפשרות לקרוא את הרצאות כמו שלי ביוטיוב כדי לראות איך
זה
עושים.
בטוח.
אז כאילו, אתה יודע, לכל תקופה יש את היתרונות והחסרונות שלה, אבל ברגע שהתחלתי, אז כן, זה היה מין דבר כזה, שכל פעם נאסף את קרן השתלמות, זה הופך לדירה, זה הופך לכל מיני דברים, ולשמחתי מצאתי אישה שזה דיבר אליה, אז אתה יודע, זה נורא נורא חשוב.
זה בטוח עבר, שיש שותפות טובה בתוך הבית לזה. אז רגע, לנהל סוחרים זה לא כאב ראש, ועכשיו בטח יש אנשים שאומרים לנו, בנה, אולי, לא יודע כמה דירות יש לך, אבל 7 משכנתות, אז בטח יש לך כמה, אתה צריך לנהל סוחרים, לא מתקשרים אליך ומציקים לך.
כן, זה אחד הדברים המעניינים, שאדם מוכן לעבוד 180 שעות בחודש בעבודה שהוא שונא, אבל כשמדברים על משהו כמו נניח 10 שעות בשנה, בשביל לקבל, שאם נחלק את זה, נקבל שכר שעה שהוא בסדרי גודל יותר ממה שהוא מקבל את שעה.
בכמה סדרי גודל?
אז זה נראה לו כבלבול מוח, ולא, אני לא רוצה שיבלבלו לי את המוח, ויגידו לי שנשברה אסלה. אז אתה יודע, ברגע שאתה מסתכל על זה כסוג של הכנסה, וכשאומרים לי נשברה אסלה, זה לא הופך אותי למנקה אסלות.
נכון, אתה מסלים בעל מקצוע, פותחים מדרג.
זה לא מוריד מערכי, זה שנשברה אסלה. פעם ראשונה, פעם שנייה אני שואל אנשים, אתם גרים בדירה סחורה, או גרתם בדירה סחורה, או אפילו בדירה שלכם. כמה פעמים היו תקלות בחמש שנים האחרונות? זה לא באמת, ואיך אתה מתייחס לתקלה, כמו כל דבר בחיים. גם אם זו תקלה גדולה, דוד שמש, שלח, לא יודע, צריך להחליף את הכל, 5,000 שקלים. בסדר, אבל איך אתה מתייחס לזה? הרימו לי טלפון, אני אומר לסוחר, תמצא מישהו במדרג, תשלח לי את החשבונית באימייל. מבחינת מאמץ נפשי, היה לי פה אפס מאמץ. ה-5,000 שקלים האלו זה אחריות, לא זוכר כמה זה לדודי שמש, נראה לי איזה 8 שנים אחריות נכון. או משהו כזה. בסדר, אז כמה זה כבר יכול לקרות? פעם הסגן שזה שנתיים אחריות או 3 שנים.
נכון.
ושוב, רוב האנשים, גם כשהם סוחרים דירה, חיי החברה שלהם הם לא סביב המזכיר שלהם, הם משתדלים לדבר איתו כמה שפחות, וכן, יש כאלה שבאמת אין להם חיי חברה, אז אתה לא חייב חדש איתם את החוזה, אבל הרוב האנשים לא רוצים לדבר איתי, הם רוצים שאני אבוא פעם בשנה לחדש חוזה וזהו. עד עכשיו עבד לי.
הבנתי, אוקיי. מה היה הרציונל שהיה לך בראש כשחשבת על... אמרת כל פעם שנאסף כסף, סכום מסוים, קרן השתלמות, אז אמרת אותו לדירה בעצם. מה עמד מאחורי המחשבה הזאת? כי שוב, לא באת עם איזושהי השכלה פיננסית או מבית עם הרבה נדלן ומשהו כזה.
טוב, אז כאן אתה מעליב את האקדמיה, לא בלי סיבה, אבל אתה מעליב את האקדמיה כשאתה אומר לבעל תואר בכלכלה שאין לו השכלה פיננסית.
אילו, יש הבדל בין
תואר. אבל אני מסכים להגדרה לגמרי, אני כבר אמשיך, כי תואר בכלכלה הוא מלמד איך לנהל מדינה, הוא מתייחס מעט מאוד לאיך לנהל משפחה.
נכון.
וזה שני דברים מאוד שונים.
קל וחומר איך לנהל עסק.
יש אנשים ששואלים אותי, רגע, אם אני אעשה תואר במנהל עסקים, אני אדע איך להשקיע? לא תדע איך להשקיע אם תעשה תואר במנהל עסקים, ולא תדע איך להתקדם כלכלית אם תעשה תואר בכלכלה. תכיר עוד שפה, ויש לך, ואם תשתמש בה כמו שצריך, אז אולי תדע להתקדם. לא חייבים תואר בשביל להתקדם. איך הגעתי לזה? קודם כל, באמת באתי מקיבוץ, מסביבה שהיא קומוניסטית לחלוטין, שום קשר להתנהלות כלכלית. אבל א', למרות כל זאת, אבא שלי הוא כן עם ראש מאוד כלכלי. יש חוויה מעצבת מהילדות שלי שאני זוכר אותה עד היום. אני עם ההורים שלי בתור ילד מעולם לא היינו נגיד במלון, וגם לעתים מאוד מאוד רחוקות במסעדה. כי חיים בקיבוץ, יש איזה תקציב חודשי, והוא נותן לך מעט מאוד משחק לדברים נוספים. אז נגיד, היה לנו חופשות, אבל זה היה תמיד באויל על שפת הים, בכל מיני מקומות. דרך אגב, בעיניי זה סבבה לגמרי, לא שיש לי, אני חושב שיש לזה גם הרבה יתרונות, מאשר על לראות טלוויזיה במלון, או להיות בכל מיני דברים, אבל זה היה הדברים. אבל אחת הפעמים שאני זוכר, שנכנסנו למסעדה באילת, שם ישנו באוהל על חוף, נכנסנו למסעדה בחופשה והביאו תפריטים, חילקו לכולם, אנחנו משפחה עם 5 ילדים.
יש לך 4 אחים?
כן. ואז אבא שלי אמר, זה לא בשבילנו, קמים. כן, אנחנו, זה לא בשבילנו, הרמת מחיר היא יותר ממה שאנחנו יכולים. מעט מאוד הורים, אני חושב, יהיה להם כזה ביצים לומר כזה דבר.
נכון.
מול הילדים, מול רב מלצרים, מול... יש בזה אלמנט של פדיחה אולי, אבל זה שיעור מאוד מאוד טוב לחיים בסופו של דבר, לעשות כזה דבר.
מה השכלת מזה? אתה להבין?
קודם כל באמת, אפס התייחסות לשופוני. אפס, זאת אומרת, אנשים שקונים דברים כדי שיראו שיש להם, זה אני ממש, לי אין את הדבר הזה, אני מקווה בכלל, תמיד יש קצת, אבל אני מקווה שאין לי את זה בכלל, לא ככה חינכו אותי, ואני חושב שזה נותן, כשאתה עוזב את הדבר הזה של מה אחרים יחשבו עליך, ומול הילדים שלך, ומול הרב מלצרים, ומול אשתך, ומול אלף, איך האומץ כדי לעשות כזה דבר? כשאתה עוזב את הדבר הזה, יש לך הרבה יותר חופש, וכשיש לך יותר חופש, אתה גם מקבל החלטות הרבה הרבה יותר טובות. ולצד הדבר הזה, אבא שלי יש לו ראש מאוד מאוד פתוח, והוא למעשה דחף אותי לרכישת הדירה הראשונה, והראה לי שאני יכול לעשות את הדברים. ולפעמים יש לו גם רעיונות מטורפים, כאילו כשעבדתי בבנק היה איזה שלב שהחליטו להוציא את כל מערך המחשוב לאוטסורסינג, אני מדבר על מאות עובדים, שכאילו הבנק החליט להוציא אותם לאוטסורסינג, יחד עם כל תשתית המחשוב, וזה אנשים לא יודעים, אבל מערכת המחשוב של בנק זה ההוצאה הכי גדולה שלו.
באמת?
כן, בנק זה בעצם בית תוכנה עם קצת כסות של סניפים וזה, אבל כל מה שאתה עושה, כל פעולה שאתה עושה זה תוכנה בסוף.
נכון,
יש
נכון.
יש משכנתה, מסלול חדש, יש תוכנית חיסכון חדשה, הכל זה מישהו ישב מישהו, וכתב תוכנה.
נכון, תכלס מישהו צריך לחשב את זה, וביום התשלום גם מישהו צריך לחשב כמה הלך לקרן, כמה ריבית, כמה הצמדה, לאגורה, נכון?
החליטו לעשות עוד מסלול, החליטו הכל. אז החליטו להוציא את זה ל-outsourcing. אבא שלי שמע את זה, אמרנו, תקים חברה, תתחרה במכרז. אמרתי לו, אבא, שתי החברות הכי גדולות בארץ, מטריקס ו-IBM, החליטו שזה גדול עליהם, והן עושות, ניגשות ביחד. מה, איך אני פה מתחבר? אז הוא אמר, נו, תקים חברה, ותיכנס איתם כשותף, אתה כבר מכיר את הדברים. אז כן, אז בהחלט... היה לי, לצד זה שגדלתי בסביבה שהיא לא כלכלית בהגדרה, היה לי באמת ערכים כלכליים טובים. ואני חושב שזה שרת אותי, כן, אני לא דחפו אותי להיות אף פעם שכיר עם קביעות.
נראה לי שגם לא דחפו לך לראש אמונות מקבילות, שבדרך כלל הורים בטעות דוחפים לילדים, וזה בעצם, ממה שאני שומע ממך, פה חונה הסיפור.
יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות, אני יכול להסכים לזה.
מה ההיגיון של לקנות דירה? עכשיו אנשים שומעים אותנו, הם לא מבינים למה אתה צריך שבע דירות. תסביר שנייה את הנקודה הזאת. אני באמת שואל, כי אולי לנו זה נראה טריוויאלי, כאילו שאוספים דירות, אבל...
קודם כל לא חייבים דירות. תמיד יש את ה... בדיוק עכשיו יצא עוד כתבה. אחת לכמה זמן מישהו רוצה לעשות כתבה ואין לו רעיון, אז הוא אומר, עושה כתבה על מה עדיף שכירי דירה או מניות.
נכון, טוב.
זה ממש כתבות מחזוריות כאלה. פעם הולכים על 5 שנים, פעם על 10 שנים, פעם על 15, לא 100 שנה, לא משנה. תמיד יש את הכתבות האלו.
נכון.
ובעיניי זה כתבות בולשיט. כי כשמשווים ממוצע מול ממוצע, אין לזה משמעות. אם אתה מתחבר לתחום מסוים, תעשה בו מעל הממוצע, אתה לא מתחבר לתחום אחר, תעשה בו מתחת לממוצע, מה אכפת לי, מה קרה ב100 שנים האחרונות, שכללו 2 מלחמות עולם, בהקשר של נדלן מול מניות.
נכון.
לא מעניין. אז ברגע שפסיתי את זה פעם אחת, וזה עבד, וראיתי ממש מול העיניים, שאני לוקח משכנתה, יש לה תאריך סיום מאוד מוגדר. בתאריך הסיום של המשכנתה יהיה לי נגיד 2,000 שקלים שנכנסים בלי שאני עובד באופן שוטף.
או שאתה עובד שעתיים בשנה לצורך הדוגמה.
כן, בדיוק. אין באמת משהו שהוא פסיבי. זה חלום באספמיה, אבל זה לא משנה. זה כבר מנתק את הקשר. אז יש לי, אם אני אעשה את זה X פעמים, יום יבוא, ואני באמת אהיה במצב הרבה יותר טוב. עכשיו, יש אנשים ש-20 שנה משכנת, אז זה לא מדבר אליהם, נכון. כמו שאמרנו קודם, זה טווח ארוך מדי. אבל כל מי שמגדל ילדים יודע ש-20 שנה עוברים ככה. הנה, קניתי דירה בגיל 30. בגיל 50 אין לי משכנת, אז זה לא כזה רחוק גיל 50 מגיל 30. אז זהו, אז פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכך יצא.
הבנתי. אוקיי, בעצם אז התובנה היא שאתה אוסף דירות, אפילו אם היום אתה לא רואה את הכסף בחשבון הבא, כי הוא הולך כדי לשלם משכנתה, בסופו של דבר יש למשכנתה תאריך סיום, ובתאריך סיום הזה הכסף שלך הופך להכנסה פחות או יותר קבועה, בלי יותר מדי מאמץ, בטוח פחות במקום העבודה שאתה עובד בו, כל חודש וגם פחות או יותר לתמיד, כי דירות מי שצריך לגור בה, כנראה.
נכון, עכשיו, שוב, יש פה, אז לפעמים אנשים אומרים, רגע, אבל מה, לחכות לכסף 20 שנה, וזה גם טעות שהיא בראש שלנו, כי זה שחתמת חוזה משכנתה ל-20 שנה או ל-30 שנה, זה לא סותר את העובדה שאתה יכול לסגור אותה גם כעבור 5 שנים או 7 שנים.
נכון, וגם זה לא סותר את העובדה שהיא קטנה כל חודש על ידי מישהו, לא אתה.
גם אם תמכור את הדירה ותסגור את המשכנתה, יהיה לך בהגדרה עון יותר גדול מאשר היה לך בהתחלה.
נכון.
כי הקטנת את המשכנתה לאט, אני לא מדבר על עליית ערך של הדירות, זה ספקולציה, אבל גם אם לא על הערך, יהיה לך יותר עון.
נכון, ויש גם את שחיקת הקרן עצמה.
כן, עכשיו... יש לך כמה דירות, אז אתה לא חייב עם כולם לחכות 30 שנה או 20 שנה, אתה יכול יום אחד למכור אחת, ושהיא תסגור שתי משכנתאות של אחרות. בסדר? נכון. אמרתי, זה שלקחתי 7 פעמים משכנתא, זה לא אומר שיש לי 7 דירות, זה אומר שיש לי משחק, ויכולתי לעשות מה שאני רוצה בתוך המגרש הזה.
הבנתי. אוקיי. איך, אתה היום מייעץ לאנשים איך לקנות נדלן למגורים, איך זה מתחבר עם היותך משקיע נדלן? כי זה חוויה שהיא מעניינת, זאת אומרת, זה לא כמו סתם, נגיד, לקחת את הדוגמה של העורך דין, יש לי משרד עריך הדין מצליח, נגיד, ונצבר לי סכום כסף, ועכשיו אני מתחיל לחפש מה לעשות איתו. בפרק הראשון, כשראיינתי את אילן מיכאלי, אז הוא אמר שיש שתי צרות עם כסף. אחת זה כשאין כסף, ואז כשיש כסף, אז מה עושים איתו? איך שומרים עליו?
אמרנו שזה מקצוע נפרד לשמור על הכסף.
לגמרי, אז כשאתה בא לעסק, או אפילו שכיר שמרוויח הרבה, ופתאום אתה רואה, פותח את העובר ושב, ורואה שם נגיד 400,000, אתה אומר, טוב, עכשיו צריך לעשות עם זה, כבר לא סכום שאני משאיר בעובר ושב, אז את זה אני מבין, אתה מתחיל לחקור, אבל כשאתה עושה את זה יחד עם כל היום, אתה מתעסק עם עניין מימון הנדלן, בטח יש פה איזושהי חוויה שהיא קצת יותר מורכבת, מסתם מישהו שהוא בעל מקצוע, שצבר, נצבר לו איזשהו סכום של כסף.
אני לא בטוח שירדתי לסוף דעתך.
היום כמשקיע נדלן, אתה יודע לממן דירות בצורה הרבה יותר יצירתית, ממה שהאידיוטות לצורך העניין יודעים, ממה שסתם אדם מן השורה ידע. אתה מרגיש שזה נותן לך יתרון כמשקיע נדלן?
בהחלט, זאת אומרת, בגלל זה אמרתי לא יועץ משכנתא, אלא יועץ מימון, כי יכול להיות מצב באמת שיהיה עוד מקורות למימון רכישת דירה להשקעה. הדבר הכי פשוט שעכשיו בנק ישראל החליט להתנכל לזה משום מה, זה לקחת נגיד משכנתא על דירה קיימת, ואיתה לבצע השקעה נוספת, אבל בעצם אתה יכול, הרבה אנשים טועים לחשוב שעון זה כסף. לא, און זה נכסים פחות התחייבויות. ועם האון שיש לך, שזה יכול להיות נכסים מכל מיני סוגים, קרן פנסיה, קרן השתלמות, חסכונות, דירה קיימת, כל מיני דברים, אתה יכול להשתמש בזה כדי להפוך לדירה להשקעה. ולפעמים אתה לא יכול, אם אתה לא יכול, אז אנחנו עושים תוכנית של מה צריך לעשות כדי שאפשר יהיה בעתיד, אם זאת המטרה.
הבנתי. זה מעניין, אתה יודע, כי בדרך כלל, כמו שאמרתי, אנשים מגיעים לקטע הזה של לקנות דירה להשקעה, לא מתוך תוכנית, אלא מתוך כורח המציאות. זאת אומרת, כורח מציאות, בדרך כלל אומרים את זה במובן השלילי, אבל כאן זה, יש לי מלא כסף, אני חייב להשקיע אותו במשהו, אני לא אשאיר אותו בעובר ושב, ובדרך כלל הדבר הבא זה בורסה, זה מסוכן, אז בבורסה לא, ואז הולכים לנדלן. אתה מציע פה גישה אחרת. אני רוצה לקנות דירות, כי אני חושב שזה השקעה טובה בעיניי, או מישהו אחר יגיד, אני רוצה להשקיע במניות. איך אני מממן את הסיפור הזה עכשיו? מה הדרך הנכונה לגייס את הכסף מתוך ההון שלי, או אפילו לא מתוך ההון שלי, אולי מהון זר, בשביל לעשות את זה? אז אתה אומר, אני יכול להשתמש במכשירים הפיננסיים שהם שלי, קרן פנסיה שלי, בקרן השתלמות שלי, ובאמצעותם לגייס את הכסף כדי לקנות דירה, שתעזור לי עם עוד הכנסה בעתיד, או תעזור לי להגדיל את ההון כדי שיהיה לי יותר הכנסה בעתיד, אבל אתה בעצם מנתק את הקשר של, יש לי כסף, אז אני צריך להשקיע אותו. לא, אתה כל הזמן להיות בחשיבה של איך אני משקיע ואיך אני מתפתח כלכלית מהבחינה הזאת.
נכון, ואני גם לא רק נדלן, זאת אומרת להשקיע, כמו שאמרתי, זה בכל נכס, זה גם במניות, גם בכל מיני דברים אחרים. והמטרה היא בסוף לסמן איזשהו יעד, ולראות מהו סט הפעולות שצריך בשביל להגיע לאותו יעד. אז נכון, יכול להיות שאני עבדתי באיזה חברת סטארט-אפ ופתאום יש לי במקרה 400,000 כי היא הונפקה, אבל זה סוג אחד של התקדמות, זה שקול פחות או יותר לזכייה בלוטו. כל הרעיון הוא שאם אני לא על מסלול כזה שבמקרה הייתי בחברה ש זרקה על היבוכתה של כסף, איך אני עושה פעולות סדורות לאורך זמן שיביא אותי לתוך יעד שאליו אני קיוויתי להגיע או מצפה להגיע, זו מילה יותר טובה, שזה בסוף הדבר החשוב, ואת זה אפשר לעשות גם בשוק ההון, גם בשוק הנדלן, אני פתוח לגמרי לדברים, אין פה כל אחד מה שמתאים לו. זה לא שבאמת שוק ההון הוא כל כך מסוכן, כמו שאנשים חושבים, כי אבא שלהם בשנת 80 הפסיד כסף.
בכל משפחה יש סיפור כזה, לי יש סיפורים גם מסבא שלי, על גם בשנת 80 ומשהו.
זה קצת כמו להיות עצמאי לעומת שכיר, זאת אומרת, אנשים אומרים עצמאי זה מסוכן, ודיברנו על זה שזה לא באמת מסוכן. לך תשקיע במניות אחרי שקנית 5 ספרים, זה כבר לא מסוכן, בסדר? כל דבר בחיים זה ככה.
ככל שאתה יודע, הסיכון קטן, כן, ידע מקטין את הסיכון.
אתה החלטת שאתה משקיע לפי זה שנהג מונית קרא וסיפר לך על איזושהי מניית זהב שמצליחה, כאן לא תצליח.
כנראה.
אולי תפתור את בעיית מה לעשות עם הכסף, אבל לא בצורה, לא בצורה שקיבית לפתור אותה.
הבנתי. אוקיי. יש לי שאלה שהיא יותר אקטואלית, ואני חייב, אני מאוד מאוד מעניין אותי מה דעתך בהקשר הזה. אנחנו כרגע נמצאים בתוך תקופה שעל בסיס, אני יכול להגיד יומים, הם פמפמים לנו את השכל בתקשורת, שמחירי הדיור עולים, ואם לא נקנה היום דירה, אז מחר הדירות יעלו ב-380%, וכבר לא נוכל יותר לקנות דירה בחיים. וכאילו נראה, אני רואה מלקוחות שמגיעים אליי, ואני מניח שאתה חווה חוויה דומה, שכולם יוצאים מנקודת ההנחה שמחירי הדירות יעלו, ואם הם יקנו היום, אז אפילו אנשים, אפילו משקיעים, עושים את התוכניות העסקיות שלהם מנקודת הנחה שהדירות יעלו 3-4% כל שנה, ואם אני קונה היום במיליון, אתמול מישהו אמר לי משפט, יש לי דירה שהיא שווה היום 1,600,000, נמצאת בקרמי גת, ועוד 4-5 שנים היא תהיה שווה בטוח 2,000,000 שקל. אמרתי לו, תהיה שווה אולי בסבירות גבוהה, אבל אני נזהר בדרך כלל מלהגיד דברים כאלה שהם לא תלויים בי עוד ברמת ודאות גבוהה. לא, לא, אני אומר לך, היא חייבת להיות שווה לפחות 2,000,000 שקל, המחירים שם תמיד עולים. אז מאוד מעניין אותי לשאול אותך את השאלה הבאה, האם אפשר להפסיד מלהשקיע בנדלן במדינת ישראל?
ודאי.
זאת התשובה הקצרה.
זאת התשובה הקצרה. אנשים נורא מתבלבלים בין השוק עולה כל שנה ב-3% נניח, שגם זה אין ודאות. אני תמיד אומר לאנשים, ומה אם לא? זה, תמיד צריך לזכור בתור משקיע.
זה גם קרה, אנשים שוכחים, לא. אני כן, נתקל כן. במשהו מאוד נפוץ, אנשים שוכחים את התקופה הזאת בין 96 ל-2007, שמחירי הדיור ירדו. גם נומינלית, אני כבר לא מדבר על ריאלית, אבל ממש המספרים ירדו, ואנשים כאילו זה נמחק להם מהזיכרון שמחירי הדיור פה ירדו פעם.
כן, אז זה על השוק כולו. אז אפשר לדבר על סבירות שזה יקרה, אינדיקטורים כאלה, אינדיקטורים אחרים וכן הלאה. אבל אם אתה מדבר על דירה מסוימת, בשכונה מסוימת, ודאי שיכול להיות מצב שהיא תרד הערך שלה. יכול להיות פתאום שיש שם איזושהי בעיה, שימצאו איזה בעיה תחבורתית, בעיה אחרת, אוכלוסייה משתנה, אתה יודע, אנחנו, ברור שדירה מסוימת יכולה לרדת בערך שלה לאורך זמן, או לפחות, אתה עוד הולך על חייבת לעלות, היא לא חייבת לעלות בשום מובן. יש דירות שלא יעלו בשלוש שנים האלו במה שחשב, שאותו אדם שמחזיק בהם חשב שהם יעלו. יכול לקרות. אין מה, יכולים להקים איזשהו פרויקט ליד שימשוך אנשים אל אותו פרויקט, שהוא יהיה הרבה יותר מושך וזה. באפולה בנו עכשיו כמות דירות שהכפילה את כמות הדירות בעיר להלכה. יכול להיות שהעיר תתפתח והכל יעלה בצורה מאוד משמעותית, ויכול להיות שזה יגרום לעכשיו לדירות שבשלוש שנים הבאות לא יעלו בערכן.
כי יהיה להם הצע גדול.
כן, כי יהיה הצע מאוד מאוד גדול.
אתה מחזיק דירות באפולה, אני מבין לפי.
יש לי דירה באפולה, כן. אז הכל יכול להיות לעשות תוכנית, על כשיש בה משהו שהוא לא ודאי, ולרמות את עצמנו ולהגיד שהוא כן ודאי, זה מתכון רע לעשיית עסקים.
הבנתי.
אני אגיד לך בכלל, אנשים שוכחים עניין של רווח אלטרנטיבי. נגיד אנשים אומרים, יש להם תפיסה בראש, שהם קונים מקבלן על הנייר, ובטוח בעוד 3 שנים זה יהיה שווה יותר.
נכון.
אבל מה האלטרנטיבה? נגיד במקום אותה דירה מקבלן, היית קונה דירה יד שנייה. כל השוק עלה ב-3%, אבל ביד שנייה זה גם עלה ב-3%, כי כל השוק עלה ב-3%, וגם קיבלת שכר דירה. אז אולי זה בעצם הרווחת יותר.
נכון.
אז כל מיני תפיסה, אבל על זה לא חשבנו, כי באותו זמן שקיבלנו את ההחלטה, זה בכלל לא קשור לקבלן, זה שזה עלה, זה קשור לזה שכל השוק עלה.
נכון.
אבל אז את הדברים האלה, ומי ששבוי בכל מיני תפיסות עבר כאלה, אז הוא תמיד עלול גם להפסיד, ויש הרבה שמפסידים.
יש לך דוגמה למישהו שאתה זוכר שיש לו הפסד בנדלן? כי זה דוגמאות, זה כאילו, אני מנסה לחפש את הדוגמאות האלה, כי עוד פעם, אני מרגיש שאנחנו, אני לא רוצה להגיד בועה, כי אני לא חושב שהשוק בארץ הוא בועתי באופן כללי, בדרך כלל אנשים רוכשים פה מה שהם יכולים, הם גם די מוגבלים, זה לא שוק האמריקאי, שאנשים יכלו לרכוש דירות, מה שנקרא במשכנתת נינג'ה, no income, no job, 120% מימון, אנחנו לא שם, אבל בכל זאת אנחנו, אנשים פה קונים מתוך הרבה פעמים, אפילו דירות למגוריהם האישיים, מתוך רצון שהדירה עוד 5 שנים תהיה שווה יותר, והם יעשו כסף ואיתו יתקדמו. אז יש לך דוגמאות לתת של אנשים שאתה ראית שבאו אליך שבאמת הפסידו כסף ברכישה של נדלן?
תראה, השאלה זה מה זה הפסידו כסף, זאת אומרת, כשהשוק עולה 10% בשנה קשה להפסיד, נכון. אבל קיבלו תוצאה מאוד מאוד שונה ממה שהם ציפו לקבל, זה ראיתי הרבה. אני אגיד לפני זה שאחת הבעיות שאנשים חושבים שכולם מצליחים, זה שאנשים פחות נוטים לספר על הכישלונות ויותר נכון. על ההצלחות, ואז נראה לך שכולם מצליחים.
נכון.
אבל זה כמובן המצב. בטח שזה מוגבר על ידי זה שמישהו שיש לו אינטרס שתעשה פעולה מסוימת, אז הוא כל הזמן מביא את, אתה רואה, פרסומות ממומנות, וזה שכל הזמן יש שם הצלחות, יומם
נכון,
ולילה,
נכון,
אנשים
נכון.
מצליחים. בהחלט, בהקשר... מי שאין לו נגיד את היכולת לקנות דירה, או שהוא אומר לעצמו 20 שנה, מי יש זמן, או שיש לו עון עצמי יותר נמוך, או שיש לו כל מיני דברים, אז השלב הבא זה שהוא הולך לרמות סיכון יותר גבוהות של עסקאות. הוא הולך לקבוצות רכישה, הוא הולך לדירות בכל מיני מקומות אקזוטיים בחול, כי אמרו לו שזה כולה 200,000 שקל, 50 מטר מהים, ומה הסיכוי שזה לא יצליח כשזה הסכומים.
נכון.
והוא הולך לקרקע חקלאית וכל מיני דברים כאלו, ועל כל הדברים האיזוטריים האלו, כן, ראיתי אנשים שהקבוצת רכישה, זה היה אמור לעלות X ולקחת Y זמן, ובסוף זה עלה A שהוא הרבה יותר מ-X, ובמשך זמן של B שהוא הרבה יותר מ-Y,
כן,
והמשפחה תקעה את עצמה ל10 שנים, ואפילו בפרויקטים של המדינה, יש כאלה שזכו במחיר למשתכן, לפני 7 שנים, ועוד לא התחילו לבנות. 10 שנים הם יחכו לאותה דירה.
וחשוב
כאן, הם הרגישו בזמן הזכייה שזה היה פייס, אבל בסוף אם הם היו קונים באותו מועד בשוק החופשי, עם כל עליית המחיר, כבר היה להם נכס שהם גרים בו, שהוא כבר היה שווה הרבה, אז זה נקרא הפסידו בנדלן, זה נקרא לא הפסידו, לא יודע, אבל...
לא, זה הפסד, זה לגמרי הפסד.
בסדר, אז כן, אז קל בסוף להפסיד. שאתה עושה צעדים שאתה
שהם לא מושכלים ולא מתוכננים.
לא מבין אותם עד הסוף.
אוקיי. רציתי לשאול אותך שאלה שהיא יותר פרקטית. בוא נשים שנייה את משפחת ישראלי על השולחן, ונגיד שאנחנו מדברים עכשיו על איזשהו זוג שהגיע לך לייעוץ, והם זוג נשוי, יחסית טרי, אולי יש להם ילד ראשון אפילו, הם מכניסים משהו בין 16 ל-18 אלף שקלים נטו בחודש, יש להם איזה 300 אלף שקל, והדירה שהם רוצים מה לעשות היא עולה 2 מיליון שקלים, וזה מה שנקרא דירת החלומות. מה אתה אומר לאותו זוג שבאים אליך ואומרים, תקשיב, יש עכשיו, שמעתי שיש איזה חברה שאפשר לקחת 85% מימון כדי לקנות דירה, אולי זה כדאי לי?
כן, אז בוא לרגע לשם הדוגמה, נקצין את זה קצת ונוריד את הילד מהסיפור, בסדר?
Okay.
שיהיו זוג בלי ילד, מה בלי אכפת ילד. לנו?
זה בסדר, אני נותן את הדוגמאות, אני מאשר את זה.
אז קודם כל, אני שמח בשביל אותה משפחה, אמרת דירת חלומות בשני מיליון, קודם כל החלום שלהם הוא לא יותר מדי בשמיים, 2 מיליון זה הרבה, אבל המשפחה הזאת יש לה כמה מפתחות הצלחה טובים. המפתח הראשון זה שיש להם שכר גבוה, זה מפתח הפחות חשוב מבין הדברים לדעתי. המפתח השני שהוא החשוב זה זה שהם יודעים לחיות מתחת להכנסה שלהם, זאת אומרת לשים כסף בצד כל חודש, ובגלל זה נוצרו 300 אלף שקלים. אנחנו מספרי הסיפורים, זה לא מתנה מהסבתא, זה הם הצליחו להשקיע ולחסוך. מה אכפת לנו להגיד, כי אחרי לא נצליח להתקדם עם הדבר הזה.
נכון.
אז קודם כל, אותה משפחה באמת יכולה, יש לה את הבסיס שיכול להביא אותה להצלחה. אני אגיד בסוגריים שכל שיח הזוגות הצעירים האלה וזהו, הרבה פעמים נועד כדי להביא פתק לרופא שלא ניתן להצליח בארץ. ואני לא אוהב לתת פתקים מהרופא. אתה יודע, אנשים רוצים פתק, הנה, הוא אמר שאי אפשר, ובאמת קשה פה ורע פה וזה. קודם כל, אם אתה מאמין בזה, אז עוד פעם אני אזכיר את ג'ים רון, אדם הוא לא עץ. אתה יכול לזוז, אתה יכול לזוז מתל אביב לחיפה, ואתה יכול לזוז מחיפה למקום אחר, אתה יכול לזוז אם לא טוב במקום אחד וקשה להצליח בו. זה דבר ראשון. דבר שני, אין שום טעם באותו פתק, אתה לא תצליח, זה לא, זה ייתן לך אולי שקט נפשי, שהנה קיבלת, אשמחת שאתה מסודר, אין לך איך להצליח, אבל אתה באמת לא תצליח, בוא נראה, נלך קצת הלאה, ונראה איך כן אפשר להצליח. הדבר הראשון שכדאי להוציא מהשיח שלנו, וזה הרבה אנשים חושבים שוב מתודעה כוזבת מההורים, ששכירות זה זריקת כסף לפח, זה שטות גמורה.
אם היה לי שקל על כל פעם שמישהו ישב אצלי בייעוץ, ואו האישה אמרה לגבר, או הגבר אמר לאישה, או האישה אמרה לאישה, לא ניכנס לכל הקומבינציות, אבל אתה רוצה, כמה זמן עוד אנחנו נגור בשכירות ונזרוק כסף לפח, או מה, את רוצה כל החיים לגור בשכירות? וכל מיני דברים כאלה.
אז כן, אז יש הבדל בין שכירות זה זריקת כסף לפח, לבין אתה רוצה כל החיים לגור בשכירות. ההבדל הוא תאומי. פה אנחנו מדברים, בשכירות זה זריקת כסף לפח, זה שיח שהוא מתמטי בעצם, ובמתמטיקה קל לי מאוד להראות, שאם אנחנו נמשיך לזרוק כסף לפח על שכירות, נוכל לקנות דירה במזומן בפחות זמן, מאשר ייקח לנו לגמור את המשכנתא, אם נחליט לקנות את הדירה הזאת באמצעות משכנתא. זה קל לי מאוד להראות, גם אינטואיטיבית, אפשר לומר שעל הכסף שאנחנו שמים בצד, נקבל קרוב לוודאי צורה הרבה יותר גבוהה, מאשר ריבית המשכנתא שנשלם. ואנחנו מקבלים תשואה במקום להיות התשואה של מישהו אחר, מהר מאוד אנחנו נצליח לרכוש את אותה דירה במזומן, ניתן תכף דוגמה מספרית.
אוקיי,
מעניין. אבל, אז את זה שמנו בצד. אתה רוצה כל החיים לגור בסחירות, זה משהו אחר לגמרי, זה כבר בהיבט הנפשי.
נכון.
זה לא קשור בהכרח לכלכלה. ואחת הטעויות של משפחות זה שהן אומרות, אוקיי, אנחנו רציונליים, האקסל הראה שצריך לעשות את הפעולות בצורה מסוימת, אנחנו עושים את הפעולות בצורה מסוימת, והרבה פעמים אחד מבני הזוג מעוניין בזה יותר מהשני, ואם זה ואם יכריחו את המשפחה ללכת בצורה שאיזשהו מומחה אמר שהיא טובה, ולא איך שהם חושבים שיביא להם אושר באלף, אז גם רציונלית, תוך כמה שנים הם יצטרכו לחלק את הכסף לשניים ולהיפרד, והנה גם רציונלית הוכחנו שהיה עדיף לקנות. בכלל, אני יכול רציונלית להראות כמעט כל דבר שמישהו רוצה לעשות, למה רציונלי לעשות אותו? פעם מישהו, ראיתי מישהו שלח לי איזשהו אימייל, שהוא עשה חישוב שכדאי לו לקנות מכונת קפה הביתה. הוא עשה ממש חישוב, כמה עולה מכונה, כמה עולה פעמיים בשבוע ללכת לבית קפה, איזושהי מעשייה כזאת. ובסוף אמרתי לו, עזוב אותי באמא שלך, אתה רוצה מכונה, תקנה מכונה, אני לא צריך פתק ממני שזה רציונלי לקנות מכונה. אז אם אתם רוצים לקנות דירה ולגור בדירה שאתם מרגישים שהיא בבעלותכם, אני אראה איך לעשות את זה, אבל זה בדרך כלל, ולמה אמרתי למחוק את הילד רגע? כי זה בדרך כלל יותר חשוב כשיש ילד בסביבה, כי אז רוצים יציבות עם הבית ספר, ורוצים ביטחון בשכונה, והחברים, וכל מיני דברים.
זה נכון, אבל מצד שני, היום אנחנו כבר מתחילים לראות כל מיני פרויקטים עם שכירות לחוזים לעשר שנים וכאלה.
זה כבר הופך להיות כמו רכישה מבחינתי, אין הבדל בין, על אחת כמה וכמה, הבסיס הוא שאין הבדל, מה זה ריבית? זה לשלם שכירות על כסף. נכון. לזכור, אמרנו שעון זה יכול להיות בלוקים ששווה מיליון, וזה יכול להיות מזומן ששווה מיליון.
נכון.
על שניהם אנחנו משלמים דמי שימוש. ההבדל היחיד שהוא על הבלוקים, הרבה פעמים נשלם דמי שימוש הרבה יותר נמוכים. 2% נניח, כי המשקיע שלנו הוא מסתפק בזה, ומעל 3% בבנק, ולכן זה יצטרך הרבה יותר זמן. הבנתי. למה לאנשים יש אשליה ששכירות זה זריקת כסף לפח, ומשכנתה זה לא זריקת כסף לפח? כי משכנתה מתישהו נגמרת. אבל, והשכירות היא לנצח, אבל זה כמובן השוואה שהיא לא נכונה. המשכנתה היא נגמרת, כי חוץ מהשכירות אתה משלם עוד תוספת להקטנת החוב.
נכון.
ולכן שכירות זה נגיד 3,000 בחודש, והמשכנתה תהיה 5,000 בחודש. תיקח את עוד 2,000 האלו, תשקיע כל חודש בהשקעה נושא תשואה, נגיד בשוק ההון, הם יביאו לך לסיום המשכנתה יותר מהר מאשר תסיים את המשכנתא.
נכון.
יהיה לך עון שהוא שווה ערך למה שלקחת מהמשכנתא יותר מהר. פשוט כי בשוק ההון תקבל נניח 6% תשואה, שזה הרבה יותר, בסדר? ולמה אנשים בכל זאת נראה להם שזה לא נכון מה שאני אומר? כי הם אומרים, הנה, אני משלם על המשכנתא בדיוק כמו שאני משלם על השכירות, אז איפה פה ה-2,000 שהבטחת לי? אז נכון, אתה משלם על המשכנתה בדיוק כמו על השכירות, כי את המשכנתה אתה משלם על דירה בראש העין, ואת השכירות אתה משלם על דירה במרכז תל אביב. אז תשווה אחד לשני, תיקח את גודל המשכנתה שאתה צריך בראש העין, לעומת שכירות שהייתה עולה לך בראש העין, ותשווה.
הבנתי, אתה אומר בעצם אם אני משווה משכנתה של דירה אחת לסחירות של דירה אחת, זה לא רלוונטי בכלל.
בוודאי שלא רלוונטי, זה פה שכרת נכס שעולה 3 מיליון שקל, ופה שכרת נכס שעולה 1 מיליון שקל, זה המשכנתה שלך.
נכון, אוקיי, בוא נעשה בכל זאת את הטסט קייס הזה.
אז נמשיך הלאה עם המשפחה הזאת. אז קודם כל צריך לדבר על מה אנחנו רוצים בחיים לאותה משפחה, כי זה לא בעיה בשבילי לייצר להם איזשהו אוקוס פוקוס, ונגיד לייצר להם משכנתה גדולה והם יקנו היום דירה, אבל זה הדבר הפשוט, זה לא מה שאני חושב שבהכרח המתאים. הרבה פעמים, וזה אני מכיר גם בעצמי, אתה עושה איזושהי תוכנית, ולאלוהים יש תוכנית שונה בשבילך בחיים. אתה נגיד קונה דירה של 5 חדרים, כי אתה רוצה 3 ילדים, ובסוף מסתבר שאתה צריך את הכסף לטיפולי פוריות. בסדר? אז כדאי לעשות תוכנית שהיא מתאימה כל הזמן, ושוב, בגלל זה אני אומר גם, כדאי לעשות את הרכישה אחרי ילדים, אחרי זה, אבל נניח שלא רצינו את הדבר הזה, אז צריך להתחיל לעשות תוכנית. ואם אנחנו רוצים להגיע למצב שנקנה דירה, אז אנחנו, אני מניח בשביל המשפחה שיש לנו את ה-300,000, הם יצליחו, אם הם רוצים לעשות את הדברים במהירות מאוד גדולה, להגיע למצב שהם קונים דירה ב-2 מיליון. אם הם יצליחו לחסוך 10,000 בחודש, בסדר? מהמשכורת של 18,000 שנתת להם, 10,000, זה לא שהם מוציאים מהכיס 10,000, כי 2,000 פחות או יותר זה כבר הקרנות השתלמות של כל אחד משניהם, 1,000 ו-1,000.
המפקיד של המעביד כמעט לכולנו.
כן, אז 1,000 ו-1,000 סגרנו, עוד 8 שמורידים מהתקציב החודשי, מ-10 או שהם יכולים לחיות או שהם לא יכולים. אם הם לא יכולים, הם ישימו פחות כסף, זה ייקח להם יותר זמן.
הבנתי.
הרעיון הוא לעשות תג מחיר לכל דבר.
הבנתי.
מטוני רובינס לקחתי, שאתה רוצה להגיע למשהו, תדבר לא על מה אתה רוצה להגיע, אלא על למה אתה רוצה להגיע לאותו דבר, ועל מה זה, אם הוא חזק אתה תעשה מאמץ גדול, בסדר?
הבנתי.
אני רוצה להוריד 5 קילו מהמשקל שלי, אז אני עושה משהו, כן הצליח, לא הצליח, בסדר, ואני עושה את זה פעם, פעמיים, 3, בסוף אני אומר, עזבו, אני לא יכול, אבל אם אני אומר לעצמי, אם אני אוריד את המשקל העודף, יהיה לי אפשרות לעשות טיול אופניים עם הבת שלי, זה כבר משהו שאני נורא רוצה, ואולי הוא ייתן לי מוטיבציה יותר גדולה, ואני אעשה את זה.
הבנתי.
אז גם פה, מה שעשיתי זה פשוט את החשבון לאותה משפחה, בשביל לחזק את מה שאמרתי קודם, מה הייתי צריך לעשות כדי לקנות את הדירה הזאת, לא עם משכנתה, כי זה קל, אלא בלי משכנתה, במזומן, לבוא עם 2 מיליון ולקנות את הדירה הזאת, בסדר? אם הם ישימו 10,000 שקל בחודש בהשקעה נושא תשואה, 6%, לא בשמיים, קראו ספר על שוק ההון, זה אפילו תשואה שהיא סולידית יחסית לממוצע, בעשר שנים יש להם 2.2 מיליון. אין פה, זה מתמטיקה, אין פה שום דבר. הורדת
מס רווחי
הון? מה? כן, שיש זה, יש לנו גם שנים עם 15%, זה סוג של ממוצע, אנחנו יכולים להיות בסדר. תוך 10 שנים הם קונים דירה בלי משכנתה בכלל.
ועוד משפצים את המטבח אני רואה, וגם יש להם כסף למטבח.
בסדר, אז יגידו לי, הדירה המחיר שלה עלה, בסדר, אפשר להוסיף לה, בסוף זה מה שאמרתי קודם, אדם רוצה משהו, אז הוא כבר ישים את כל הדברים, כדי שהחישוב יסתדר.
נכון.
אז עכשיו,
תגיד לי, זאת אומרת, לצורך הדוגמה, חכה עוד שנתיים, ואז תקנה אותה.
כן, תגיד לי, 10 שנים זה המון, אני לא מכריח אותך לחכות 10, כשאתה יודע את הקצב, אתה מבין שב5 שנים, אתה תגיע למספיק הון עצמי, כדי לקחת משכנתה.
שהיא סבירה.
שהיא סבירה. אבל אז, כבר ייקח לך יותר מ10 שנים, עד שתגמור לקרה שלם את המשכנתה.
בטוח.
בסדר, אבל זה לא משנה. זה כבר העניין. רוב האנשים, כשלשים תג מחיר להחלטות, זה דבר מסובך, שאולי צריך מומחה, ואולי צריך עזרה וזה, אז הם לא שמים תג מחיר, הם עושים ככה עם האצבע מול הרוח, ואומרים, הרוח בערך מצפון מערב. אבל להגיד שהרוח היא מ-270 מעלות, כי יש לי מצפן ביד, זה כבר מסובך, ולכן אנשים פעמים רבות לא עושים את זה, אבל כשאתה כן עושה את החשבון, אז מאוד קל לראות באמת, ואם אני יכול תוך 5 שנים, אז הנה הגעתי למצב שהייתי צריך פתק מהרופא כדי שאני לא יכול, שיגיד שאני לא יכול אף פעם, ויצאתי אם הרופא הוא סביר, עם פתק שאומר, אוקיי, שים 10,000 שקל בחודש, ותוך 5 שנים אתה יכול בלי בעיה.
או תוך 10 שנים אתה כבר קונה אותה במזומן, וגם לא תצטרך, ותוכל גם לגדול ברמת החיים שלך.
נכון, כי לא יהיה לך את ההוצאה הזאת, והכל בסדר, וכל העניין זה באמת לסדר תגי מחיר, לסדר מטרות, ומה אני צריך לעשות בשביל אותם. אם המטרה תהיה מלאיבה, יהיה לי קל לעשות את הדברים בשביל להגיע לאותה מסירה.
מאוד, השכירות זה לא כסף לפח, זה מה שאתה אני כרגע רואה מולי טבלת אקסל כזאת שמסבירה מסבירה בדיוק את כל מה שרימון פירט כרגע, והיא אומרת שמי שיהיה לו 300 אלף שקלים ויחסוך 10,000 שקלים בחודש, לאחרי 10 שנים יהיה לו פחות או יותר קצת מעל 2 מיליון שקלים, וזה בעצם מה שנקרא תעודת הוכחה כזאת, שזה לא זריקת כסף לפח השכירות.
כן, כן. אוקיי.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10? זה שאלת הסיום.
טוב, יש פה קודם כל עניין גיאוגרפי ועניין נפשי ועניין זה, אתה יודע, אז זה שאלות
מעניינות. אז אני מתכוון גם גיאוגרפית וגם נפשית, מנטלית, עסקית.
גיאוגרפית בצפון, כי אנחנו אמורים, שני הפרויקטי בנייה שלנו, זה אחד מהם זה לבנות לנו בית בצפון, אז הגיאוגרפית זה קל. כלכלית, התוכנית היא שאני לא אצטרך לעבוד, ולכן אני אעבוד יותר קשה מאשר היום.
תסביר שנייה את הנקודה הזאת.
אני אעשה דברים שאני יותר אוהב, ואני, אתה יודע, ויותר מלהיבים אותי, ואז אני אעבוד יותר קשה. אני לוקח שוב דוגמה מאבא שלי, שאלתי אותו כשהוא יצא לפנסיה, זה שוב, זה קטע כזה שאתה כאילו נלחץ קצת, וזה... שאלתי אותו איך עובר היום וזה, אז הוא אמר, מעולם לא הייתי עסוק כל כך. וזה ממשיך כבר איזה 20 שנה ככה, טפו טפו טפו. אז אני חושב שזה המודל, אני מאוד מאוד רוצה למצוא את הדרכים, ובשביל זה אנחנו גם מדברים עכשיו, ואני מדבר עם הרבה אחרים, ועושה גם דברים בעצמי וכן הלאה, למצוא את האופן שבו אני יכול להגדיל את עמותת השפעה על החברה הישראלית, וזה נשמע אולי נורא נורא גדול, החברה הישראלית, אבל אם את ערוץ היוטיוב שלי ראו עד היום 350 אלף פעמים, אז אני חושב שזה כבר, אם 1 ל-10 לקח משם תובנה כלכלית אחת,
כבר לא מעט אנשים.
אז זה כבר אוטוטו עיירה קטנה, שיכול להיות שהיא השתפרה כלכלית, אז אני חושב, ואם אתה שואל אותי על 10 שנים, אז זה יכול להיות שזה יהיה פי 10, אז אני חושב שכן, השאיפה שלי זה שאני יוכל פחות לעשות דברים באחד על אחד, ויותר דברים שהם עם השפעה חברתית,
כנסים, משמעותית. דברים מהסוג הזה, סדנאות.
כן, כנסים, סדנאות, יוטיובים, שאנשים יוכלו לצרוך, הסקטים, כמו מה שאנחנו עושים עכשיו בנפח יותר גבוה, הכל. זה הרצון, אני, אתה יודע, תמיד אנשים אומרים, חבל שלא לימדו אותי בבית ספר, וזה אני, דבר ש... שוב, זה סוג של עוד פתק מהרופא, כי מה זה לא לימדו אותך בית ספר? כל דבר שלימדו אותך, אתה זוכר, אם היו מלמדים אותנו שכדאי לחסוך וזה, אז היינו חוסכים, אני זוכר מה זה טנגנס, לא, אז אתה לומד איקס דברים, ואם זה לא אין לך בשלות, אז אתה לא קולט שום דבר, וזה לא מעניין אותך, ואתה שוכח את זה, אפילו אם נבחנת על זה, כמו שאמרתי, גם סטודנט לכלכלה, הרוב לדעתי לא מתנהלים כלכלית היטב,
בלי שאני לא מכיר את זוכרים, ולא הכל מיישמים, אפילו אם היה לזה אימפלמנטציה אליהם.
ואדם צריך לקחת אחריות, וזה לא, בגיל 30 להגיד, כשהייתי בן 18 לא לימדו אותי, זה בעיניי חוסר אחריות.
יש גם אנשים שבגיל 60 אומרים את זה.
כן, יש לך אין סוף מקורות לצרוך תכנים וללמוד, ואם אתה חושב שהיית יכול ללמוד בתיכון, אתה יכול ללמוד היום, גם כשאתה נוסע בדרך לעבודה, שעה לכל כיוון, אתה יכול ללמוד בזמן הזה, אין שום בעיה. ראיתי, היה לי פעם זוג שהגיע אליי, ואתה יודע, מתחיל לדבר, אז אני בונה לעצמי סרט בראש, היא אומרת, אני עובדת במפעל, הוא אומר, אני עובד בתור נהג מסעית, אז אני בראש כבר בונה לי את המשך הסרט, משכנתה כזאת לחוצה נורא וכן הלאה, בכסף. ואז הוא אומר לי, ואני בא להתייעץ איתך, אני עכשיו לפני רכישת הדירה השלישית. אומר לו, וואו. הדירה השלישית, מאיפה באת לי עכשיו, אתה יודע, וזה עוד אני... אז אני שואל אותו, מה, איך? אז הוא אומר לי, כן, מה, אני 8 שעות על ההגה, מה יש לי לשמוע חוץ מהרצאות וזה?
גדול.
אתה יודע, כן, אז אתה יודע, בסוף יש היום אפשרויות אינסופיות לאנשים ללמוד ולעשות ולהתפתח, ואני רוצה להיות מישהו שבאמת עוזר לאנשים לעשות את זה. בשביל זה אני גם משקיע המון ברמה של 10,000 שקלים בשנה בלפתח את עצמי, ללכת לכנסים גם בחוץ לארץ, גם בישראל.
חוץ לארץ עכשיו קצת
פחות. אני לא מדבר על עכשיו, כי בכל מקרה התפיסה היא לעשור אחורה ועשור קדימה וכן הלאה. כל הזמן אנחנו מדברים לעזוב את העכשיו.
נכון.
אז כן, שמה אני רוצה להיות בעוד 10 שנים, זהו, ועם נחדה על הכתפיים, אני יודע.
נחדה על הכתפיים, זה נשלח לבת שלך בגיל 20, כן, אתה הסכית.
שלא תיקח ממני דוגמה, כי אני התחתנתי בגיל מבוגר.
הבנתי, אתה, יודע, אתה פחות, אתה אומר, אתה ממליץ להתחיל מוקדם יותר. האמת שבקשר למה שאתה אמרת עכשיו...
ובלי לחץ, מה שנקרא.
מקודם כשנכנסתי, אנחנו מקליטים את הפודקאסט אצל רימון במשרד, נכנסתי וראיתי את מדף הספרים המפואר, וסיפרת לי שהמדף הזה ככה כל פעם מתפנה ומוציאים ספרים החוצה. אני אומר את זה בהקשר של מה שאתה אמרת קודם, של אתה לא יכול להסתמך רק על הידע של בית ספר, וכשאתה לא נמצא ברמת בשלות מספיקה, דיברנו על זה מקודם, אני בבית ספר, אני היפראקטיבי, יש לי הפרעות קשב, אני מאוד מאוד קשה לי לעשות משהו שהוא לא באמת מעניין אותי. אני לא יודע אם זה בגלל זה או לא בגלל זה, אני חושב שרובנו לא יכולים לעשות דברים שלא מעניינים אותנו.
פתק מהרופא, אני היפראקטיבי, נכון. אני זה, אני
אז,
זה,
אז, כן. אז לא, אז אני דווקא לא באתי עם פתקים מהרופא, באתי עם פתק הפוך מאבא שאומר, תעשה מה שהמורה אומרת פחות או יותר, ווואלה, אני קורא, ואני קורא עמוד, ואני קורא אותו עוד פעם, ואני קורא עוד פעם, ואני כאילו לא יודע, זה לא נכנס. עכשיו, אני בדרך כלל רגיל להיות תלמיד של 100, אני הייתי תלמיד טוב בבית ספר. והנקודה הזאת היא הנקודה הבעייתית פה. זאת אומרת, זה לא רק מה מלמדים אותך, זה גם ההבנה שהלמידה חייבת להיות מותאמת למה שהבן אדם רוצה לצרוך. כי גם ילד הוא בן אדם קטן, ואם אתה תלמד אותו דברים שהוא לא רוצה ללמוד, אז הוא לא ילמד אותם, הוא יקיא אותם לתוך מבחן, ובסדר, הוא לא יעשה עם זה שום דבר. אז זה ככה בהקשר של בית ספר, לא בית ספר, לימדו אותי כל הפתקים מהרופא לפני עשור. אז רימון, אני מאוד מאוד שמחתי לדבר איתך. אני מקווה שקיבלתם ערך מהפודקאסט הזה, ואני מקווה שאתם תרצו לחזור אלינו גם בפעם הבאה. תודה רבה, רימון.
תודה, היה לי עונג גדול, תודה על הזמן ועל הבמה, ובכיף.
נהניתם? דרגו אותנו ועקבו אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט ודיזר. נתראה בפרקים הבאים.